מנחות אפיים ג' מתחילים שעה טובה ומוצלחת, פרק שביעי, פרק אילו מנחות נקמצות. אומרת המשנה, ואילו מנחות נקמצות ושיעריהן לכהנים. עכשיו המשנה מביאה רשימה של אותם המנחות שכשמכניסים אותם לבית המקדש, הכהן מכניס את היד הימנית, לוקח מלוא קומץ, מקטיר על המזבח, זה מה ששייך כביכול לגבוה לבורא עולם. מה עם שאר המנחה? זה נאכל הכהנים. עכשיו, יש מנחות שההלכה היא שונה, שכל המנחה הולכת לגבוה. אבל איזה מנחות הולכים לפי הסדר הזה? מנחת הסולת, כשהיא עדיין עיסה, הכהן לוקח מלוא קומצו ממנו ומקטיר על המזבח, השאר נאכל הכהנים. והמחוות, זאת המנחה שמתגנים אותה במחוות, והמרחשת שמבשלים אותה בסיר, והחלות שמכינים אותם בתנור, והרקיקין גם כן בתנור. את כל אלה הוא קודם כל אופה, או מתגן או מבשל, אחר כך עושה אותם פתיתים, מחזיר אותם חזרה להיות סולט, דקה, ואז הוא לוקח וקומץ מתוכם, מקטיר על המזבח והשאר נאכל לכהנים. כמו כן, מנחת עובדי כוכבים שמביאים לבית המקדש, ומנחת נשים, ומנחת העומר של ציבור, ומנחת חוטא, שאדם צריך להביא בגלל חטא שהוא חטא מנחה, ומנחת קנאות של סוטה. כל המנחות האלה, החלק של הקומץ הולך על המזבח, והשאר נאכל הכהנים. רבי שמעון אומר, מנחת חוטא של כהנים, נקמצת, והקומץ קרב לעצמו, והשיריים קרבין לעצמן. מנחת חוטא של כהנים, הרי קרבה לגמרי לגבי המזבח. בכל זאת סובר רבי שמעון, שצריך לעשות את התהליך של הקמיצה, ולהוציא את הקומץ מתוך המנחה, ואז לשים את הקמיצה על המזבח כמו שאר המנחות, וגם את שיירי המנחה להקטיר על המזבח, כדי שהמנחה תהיה כולה מוקטרת על גבי המזבח, כמו דין של מנחת כהנים שהיא כולה מוקטרת על גבי המזבח. כמובן לפי תנא קמא, אנחנו לא אומרים ככה, אלא מכיוון שמקטירים את כל המנחה על המזבח, אז לא לוקחים בכלל קמיצה, אלא ככה כמו שהיא מקטירים אותה על המזבח. אמר רב פאפה, מי שספר את הסכום של המנחות, היו כאן 10 סוגי מנחות. אמר רב פאפה, כל אחד אתנן, 10 תנן. תמיד כשמביאים את הרשימה של המנחות, מביאים 10 סוגים. מהי כמה שמלן? לספור כל אחד הרי יודע. להפוקי מדי רבי שמעון, דאמר, מחצה חלות ומחצה רקיקין, יביא כמה שמלן דלא. הוא בא להוציא משיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שכשאדם מתנדב להביא מנחת מאפה תנור, ישנם שני סוגי מנחות של מאפה תנור, חלות ורקיקין. לפי התפיסה שלנו, של התנא שחולק על רבי שמעון, אדם שהתנדב להביא מנחת מאפה תנור, יש לו את האפשרות לבחור או להביא 10 לחמים של רקיקין, או 10 לחמים של חלות. הוא לא יכול לשלב ביניהם, כי זה כבר סוג נוסף של מנחה. רבי שמעון לעומת זאת מביא את האפשרות הזאת גם לשלב 5 חלות ביחד עם 5 רקיקין. זאת אומרת שיש כאן 3 צורות להביא מנחת מאפה תנור. או רק רקיקין, או רק חלות, או שניהם יחד. אם כן, ישנם 11 סוגי מנחות. המשנה שמלמד אותנו על 10 סוגים, זה בא להוציא מדעת רבי שמעון. ושיעריהן, אמרנו, נאכלים לכהנים, בכל הרשימה של המנחות שהזכרנו. שואלת הגמרא, מנהלן, מאיפה באמת אנחנו לומדים את הדבר הזה, שהשיערי המנחות נאכלים לכהנים? מתפלאת הגמרא, מנהלן, דכתיבה כתיבה, איפה שכתוב מפורש בפסוק, כתוב מפורש בפסוק, הפסוק אומר, והנותרת ממנה, מה שנשאר אחרי שלקחו מהקמיצה של המנחה, מה עושים עם זה? יאכלו אהרון ובניו. נו, אז זה פסוק מפורש, ששיערי המנחות נאכלים לכהנים. אז מה שכתוב שהשיערים נאכלים לכהנים, זה כתוב מפורש, אז אין פה מה לשאול מנהלן. ודלא כתיבה, כתיב בה וזאת תורת המנחה, שזה מלמד אותנו שיש תורה אחת לכל סוגי המנחות. הקרב אותה בני אהרון וגומר, והפסוק בהמשך כותב, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, שלומדים מזה שאלה שטעונים קמיצה, השיערי המנחה נחלים לכהנים בכל סוגי המנחות שהם. אז מה פירוש מנהלן? זה פסוקים מפורשים. עונה הגמרא, בא חיטין לא קמי בא איילן. כזאת מנחה שמיוצרת מסולת של חיטים, אנחנו באמת לא מסתפקים מאיפה המקור ששיערי המנחה נאכלים לכהנים, אלא זה פשוט לנו. למה זה פשוט לנו? רש"י לומד, תוספות מביא גם את דברי רש"י בכתבי יד, שזה הרש"י שסמכו גדולי האחרונים את ידיהם עליו, שזה הפירוש שבאמת רש"י כתב, והפירוש שכתוב במקום של רש"י לפני זה, בחלק העליון של העמוד, אם כבר מדברים על זה, אז חלק גדול רוצים לטעון שזה מפרש אחר ולא חיבר אותו רש"י הידוע. בכל אופן, התוספות מביא את הפירוש של הקונטרס, שזה הרש"י שאנחנו מכירים, והוא כותב ככה, בתוספות דיבור המתחיל באה חיטים, אני קורא את זה בכוונה בתוך התוספות, כי אני רוצה גם להביא את הפירוש הנפלא שתוספות לומד. למה באמת אנחנו לא מסתפקים על מנחות שבאים מחיטים? אז הוא מביא פה, במהוק רע נפקי מזאת תורת המנחה, אנחנו לומדים את המנחות של חיטים. למה רק מנחות של חיטים? דסתם מנחה באה חיטים. רש"י לומד שסתם מנחה באה מסולת של חיטים. אילכך, ההוק רע בבאה חיטין מיירי. לכן מסתבר לומר שהפסוק שמדבר על סתם מנחה, מדבר על מנחה שבאה מחיטין. תוספות אבל בסוף, לכך נראה, מביא דווקא פירוש נוסף, והוא אומר, דווקא הכה, דמיירי לעניין אכילה, ששיריהם נאכלים לכהנים. אומר כאן על איזה מנחות אנחנו מדברים, את הקמיצה נותנים למזבח, אבל את השיריים, פשוט לנו שזה נאכל לכהנים. זה דבר שנאכל לאדם, לכהנים, לאדם. החיטים, לפי התפיסה של התורה, זה מה שנחשב מאכל אדם. תוספות בהמשך מביא סיפור שמסופר במסכת פסחים דף ג' עמוד ב', ששם רוצים ללמד אותנו איך שאדם משתמש בלשון נקייה, בלשון חיובית אולי. מסופר שם על שליח ששלחו אותו לבדוק מה המצב של שדות החיטים, האם בשנה הזאת הם באמת הצמיחו והניבו תבואה משובחת, והוא היה מאוכזב לראות שהמצב הוא לא בדיוק לא בדיוק משמח, כי באמת התבואה לא צמחה כל כך טוב, אבל הוא לא רצה לבוא ולבשר בשורה לא טובה. אז הוא אמר, השעורים השנה יצאו משובחות, והוא רצה שהם יבינו שהחיטים לא כל כך. אז הם אמרו לו בצורה חריפה, לך תבשר את זה לסוסים ולחמורים, תספר להם שהשעורים יצאו משובחים. למה? כי השעורים זה מאכל בהמה. אז שם דרך אגב הגמרא מתפלט, מה רצית שהוא יגיד? הוא לא רצה לומר שהחיטים לא יצאו טובים, כי הוא רוצה לדבר בלשון טובה, בלשון נקייה. אז הגמרא אומרת, היית צריך להגיד אחת מתוך שתי אפשרויות. או תגיד, העדשים יצאו טובות, כי זה מאכל אדם. או שתגיד, שנה שעברה החיטים יצאו משובחים. יצאו משובחות. למה אתה צריך לדבר על השעורים? בכל אופן, מה אנחנו למדים? שהשעורים הם האכל בהמה. אז כשמדברים על דבר שמיועד לאכילה לאדם, מסתבר שמדובר כאן על חיטים. ממשיכה הגמרא ואומרת שהפסוקים שמלמדים אותנו ששיירי המנחות נאכלים לכהנים, מדברים רק על חיטים. אז אם כן, מאיפה אנחנו נלמד גם לגבי שעורים? כי כמי באי אלן בשעורים. מאיפה נדע שהשיערי המנחה של אותם מנחות שבאים מסעורים, כמו מנחת העומר, כמו מנחת סוטה, אז מאיפה נלמד שזה בא מסעורים? דרך אגב, אם כבר מדברים על מאכל בהמה של סעורים, הגמרא במסכת סוטה, ותוספות מביא את זה דרך אגב גם, משנה, בדף י' עמוד א', שם הטעם, למה אנחנו מביאים באמת מנחת סוטה דווקא מסעורים, זה מכיוון שהיא עשתה הסוטה מעשה בהמה. לכן מביאים מנחה ממאכל בהמה. זאת אומרת ששעורים זה דבר שהוא נתפס כמאכל בהמה בכלליות שבו. כמובן שיש כאלה שדווקא מעדיפים לאכול שעורים, אבל מבחינת הדבר הכולל, חיטים זה יותר מאכל אדם. ובכן, אומרת הגמרא, בסעורים אתה רוצה לדעת מאיפה המקור שירי הנאכלים לכהנים? גם כן פשוט מאוד, לא צריך בשביל זה לימוד מדי מרחיק לכת. בסעורים, נמי, מי דנקמצת שירי לכהנים? מזה שאתה לוקח מהמנחה קומץ, לבד אתה יכול להבין שאת מה שנשאר נותנים לכהנים לאכול, מאותו לימוד שלמדנו קודם, שמנחות שקומצים מהם, אז השירה הם נאכלים לכהנים. אומרת הגמרא, אליבא דרבנן לא קמי באיילן. על פי דעת רבנן שהם למדים שבכל מצב שיש קמיצה, שירי המנחה נאכלים לכהנים. על פי שיטתם באמת אנחנו יודעים בצורה ודאית ופשוטה מאיפה לנו לדעת שמנחה של שעורים, השירי הנאכלים לכהנים. כל הספק שלנו, כי קמי באיילן, אליבא דרבי שמעון. רבי שמעון במשנה שלנו, דאמר, איקה מנחה דמקמצה ולא מתאחלה. רבי שמעון יש לו מנחה מסוימת שלוקחים ממנה קומץ למרות שכולה מוקטרת כלילה לגבי המזבח. איזה מנחה זה מדובר? דתנן, המשנה פה שלנו אומרת, רבי שמעון אומר, מנחת חוטא של כהנים, למרות שהיא כולה כלילה לגבי המזבח, היא נקמצת, הקומץ קרב בעצמו והשיריים קרבים בעצמם. אז לפי שיטתו של רבי שמעון, באמת מנהלן ששיירי המנחה של מנחת צהורים, לא של כהנים, נאכלת לכהנים. אמר חזקיה, דאמר קרא, הפסוק כותב כך, וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה, כל המנחות שבוללים אותם בשמן או מנחות שלא בוללים אותם בשמן ולכן הן חרבה, הן יבשות. מי אוכל את המנחות האלה? לכל בני אהרון תהיה. זאת אומרת, מנחה בלולה וחרבה ניתנת לאהרון. עכשיו, בשביל מה אנחנו צריכים ללמוד שהאהרון אוכל את שיירי מנחה הבלולה והחרבה? הרי זה כבר נלמד ממה שכתוב, וזאת תורת המנחה שקראנו בתחילת הגמרא, שבא לרבות את כל סוגי המנחות ששיעריהם נאכלים לכהנים. אלא אם אינו עניין לבלולה של חיטים, תנאו עניין לבלולה של שעורים. דהיינו, אחד מהדרכים לדרוש את התורה, שככה קיבל משה רבינו כשהוא הביא את התורה מהר סיני, זה היה שיש מילים בתורה שכתובות בפרשה מסוימת ולשם אין צורך במילים האלה, כי אפשר להסתדר מעולה וללמוד את כל הלימודים גם בלעדי המילים האלה, והתורה כתבה אותם שם כדי ללמד למקום אחר. אם אינו עניין לעניין זה, אם אין עניין במילים האלה לעניין שהם נכתבו בו, תנאו עניין לעניין אחר. אתה לוקח את המילים האלה ולומד איתם למקום אחר, וכאן למעשה אנחנו משתמשים באותה דרך. מכיוון שאין לנו מה ללמוד מהמילים שמנחה בלולה ומנחה חרבה נאכלים לכהנים שיריהם, כי הרי אנחנו כבר יודעים את זה מזה שכתוב וזאת תורת המנחה לכל המנחות ששיירי המנחה נאכלים לכהנים, אנחנו משתמשים עם הלימודים האלה למקומות ששם אין לימוד. איזה מקומות? למנחות של שעורים. אז ככה, יש מנחת שעורים בלולה ויש מנחת שעורים שאינה בלולה בשמן, וזה מה שהגמרא אומרת. אם אינו עניין לבלולה בשמן של חיטים, כי הרי זה אנחנו לומדים מבזות תורת המנחה, תנאו עניין למנחה בלולה של שעורים, שזה מנחת העומר שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל, כדי להתיר את התבואה החדשה של השנה הזאת לציבור עם ישראל. ואם אינו עניין לחרבה של חיטים, מה שכתוב חרבה שזה נאכל הכהנים, אין צורך ללמוד לחרבה של מנחה שעשויה מחיטים, כי הרי זה כמו שאמרנו לומדים מבזות תורת המנחה, שזה מרבה כל סוגי המנחות של חיטים. אם כן תנאו עניין לבלולה של לחרבה של שעורים, שזה מנחת סוטה, שגם המנחה הזאת שירי הנאכלים לכהנים. אז אם כן, הלימוד של חזקיה לומד מהפסוק שמדבר על וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרון, את שתי סוגי המנחות שעשויים משעורים, גם בלולה וגם חרבה, שהשיריים נאכלים לכהנים. שואלת הגמרא, והי להך יהיו דהתה? והי לאחי הוא דהתה. הפסוק של וכל המנחה בא ללמד אותנו את העניין של מנחה חרבה ובלולה משעורים ששיעריה נאכלים לכהנים, כמו שלומד חזקיה. המי באיילה לכדתניא, את הפסוק הזה אנחנו זקוקים לו בשביל לימוד הרבה יותר כולל בברייתא הבאה. יש פסוק שאומר כך, וכל מנחה. לפני שנקרא את הפסוק, הפסוק הזה מדבר על דבר מאוד פשוט. הפסוק אומר, לכהן המקריב אותה לא תהיה. הפסוק בא ללמד אותנו שכשכהן בא ומקריב קודשים, אז החלק שנאכל הכהנים, הכהן זוכה באותו חלק של הכהנים. זאת אומרת, שיש לכהנים את הזכות לקבל את שערי המנחה מאותם המנחות שהם עוסקים בהם. עכשיו, אני הייתי מצפה שהפסוק יכלול את כל המנחות במילה אחת, וכל מנחות לכהן המקריב אותם לא תהיה. אבל הפסוק מפרט, הפסוק כותב ככה: וכל מנחה אשר א' תיאפה בתנור, ב' וכל נעשה במרחשת, ג' ועל מחוות לכהן המקריב אותה לא תהיה, שזה למעשה כולל את כל סוגי המנחות. ואז ממשיך הפסוק, פסוק הבא: וכל מנחה בלולה בשמן, זה כבר ד', היי, וחרבה לכל בני אהרון תהיה. יש פה גם כן את המילים איש כאחיו, שגם הן מיותרות, והברייתא תכף תלמד מהם לימודים. אז כשהתמיות האלה נמצאים אצלנו בתרמיל, אנחנו יכולים לפנות וללמוד את הברייתא הבאה. אומרת הגמרא ברייתא, מבעל אלי כדתניה, הברייתא אומרת ככה: מניין שאין חולקין, כהן שרוצה לפנות לחברו ולהגיד לו, היום אני רוצה לאכול כמות יותר גדולה של בשר, אני מוכן לתת לך את החלק של המנחה שמגיע לי, ואתה תביא לי את החלק שלך של הבשר. מניין שאין דבר כזה, אין חולקין מנחות כנגד זבחים. מה המקור לזה? תלמוד לומר, וכל מנחה, ככה גרסה בפסוק, אין פה אפשרות להתווכח, אשר תיאפה בתנור. אז ככה, בהמשך כתוב הרי, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. אז מה שאנחנו למעשה צריכים להשתמש כאן במילים, לכל בני אהרון תהיה, וכל מנחה אשר תיאפה בתנור. מה צריך לכתוב מנחה אשר תיאפה בתנור? תכתוב וכל מנחה. מה מוסיפים לנו במילים האלה? זה בא ללמד אותנו המילים האלה באים ללמד אותנו שאין אפשרות לעשות את ההשוואה הזאת, את החלוקה הזאת אולי, בין שתי כהנים, זה יקבל מנחה, זה יקבל זבחים. מהייתור הזה של הפסוק אנחנו למדים שאין את האפשרות הזאת, אלא הכהן שעושה את העבודה הוא מקבל, אין אפשרות לעשות, לעשות איזושהי החלפה בין הכהנים. המשך של הדברים שבעצם לומדים מהייתורים של הפסוקים: יכול לא יחלקו מנחות כנגד זבחים. זה מתקבל על הדעת שכהן קיבל מנחה ואחר שקיבל, כהן שקיבל זבחים, בשר של בהמה, הם לא יכולים להחליף ביניהם, כי המרחק בין מנחה של סולת או של שעורים לבין הזבחים הוא רחוק. למה הוא כל כך רחוק? שלא קמו מנחות תחתיהם במקום זבחים בדלות. כשמביאים קורבן עולה או קורבן מנחה, שמגיעים קורבן עולה או קורבן חטאת, ולא מביאים בהמה מכל סיבה שהיא, ישנם כמה אפשרויות, אז אנחנו לא נביא במקום בהמה מנחות, אנחנו נביא במקום בהמה עופות. במקום עופות אולי אי אפשר להביא בקורבן עולה ויורד בנפרד, בלבד אפשר להביא גם מנחות, אבל במקום בהמה להביא ישר מנחה, אין כזאת מציאות. אז אם כן, מכיוון שלא קמו תחתיהם בדלות כמו שהסברנו, לכן לא חולקים מנחות כנגד זברכים, כי המרחק ביניהם הוא רחוק מאוד. אבל יחלקו מנחות כנגד עופות, שכהן יוכל לעשות החלפיים, כהן אחר, מנחות במקום עופות, כי הרי ביניהם יש הרבה יותר, הם הרבה יותר קרובים אחד לשני. למה? שהרי קמו תחתיהן בדלות. הרי אדם שמחויב להביא קורבן חטאת, שהוא נחשב עולה ויורד, שאדם עשיר מביא בהמה, דל מביא עופות, ודלי דלות מביאים מנחה. יש מגוון סיבות למה מביאים את הקורבן הזה. אבל בכל אופן, במקום להביא עוף, אם אדם הוא דלי דלות, הוא מביא מנחות. יש קרבה בין המנחות לבין העופות. אז אולי נאמר שיהיה כן אפשרות להחליף שני כהנים בין העופות לבין המנחות. לכן, תלמוד לומר שזה למעשה הקטע הבא, אחרי שכתוב, וכל מנחה אשר תיאפה בתנור, שממנה בעצם למדנו את הלימוד הקודם, אנחנו למעשה ממשיכים את החלק הבא של הפסוק, וכל נעשה במרחשת. וגם על זה הפסוק משלים ואומר, לכל בני אהרון תהיה, שזה בא לומר, הייתור הזה, שלא יכולים גם להחליף בין מנחה לבין עופות. יכול לא יחלקו מנחות כנגד עופות, כי המרחק ביניהם הוא עדיין לא קרוב. למה? שעללו מיני דמים. עופות זה דם של עוף שמזים על המזבח, ועללו מיני קמחים, דהיינו המנחות מביאים מקמח, אז לכן זה קצת רחוק מנחות מעופות, אז אי אפשר להחליף ביניהם. אבל ככה גרסה פה, יחלקו עופות כנגד זבחים, שעללו ועללו מיני דמים. עופות וזבחים הם הרבה יותר קרובים, זה גם השלב אחד ליד השני. דהיינו אדם לא יכול להביא בהמה, הוא מביא עוף אם הוא דל במקרים מסוימים, וגם שניהם זה דם שנזרק על גבי המזבח. אז אולי נאמר שיהיה אפשרות להחליף בין שתי כהנים, בין בשר של בהמה של קורבן לבין בשר של עוף של קורבן. תלמוד לומר, ועל מחוות, שזה בעצם ההמשך של הפסוק, לכל בני אהרון תהיה, גם על זה הפסוק אומר ש... לכל בני אהרון תהיה. בכל אופן, אנחנו מהייתור של ועל מחוות למדים שאין כזה מושג שהכהנים יחליפו ביניהם, גם לא בין בהמות לבין עופות. יכול לא יחלקו עופות כנגד זבחים, שעללו העופות עשייתן ביד. איך עושים בהם את השחיטה? לא עושים שחיטה, אלא עושים מליקה עם האצבע. תוכבים את הציפורן בתוך העורף של של העוף. ועללו, לעומת זאת, הבהמות, עשייתן בכלי על ידי סכין. לכן הם לא קרובים אחד לשני. אבל יחלקו מנחות כנגד מנחות. אולי מנחה של מחוות למשל, והוא יש לו מנחת מרחשת, יחליפו ביניהם מנחות, שאלו ואלו עשייתם ביד, כי שתי המנחות הרי קומצים ביד. תלמוד לומר, וכל מנחה בלולה בשמן, לכל בני אהרון תהיה, שהמילים וכל מנחה בלולה בשמן באים למעט גם מנחה נגד מנחה. יכול, שואלת הגמרא, לא יחלקו מחוות כנגד מרחשת, סוג מנחה אחד במקום סוג מנחה אחר, או להפך, ומרחשת כנגד מחוות, שזו המנחת מחוות מעשה הקשין, כי הרי מתגנים את זה במחוות, זה הופך להיות קצת יותר קשה, קרנץ' קוראים לזה. לכן זה לא דומה למנחת מרחשת שנעשה בסיר שהוא יותר רך. אבל לעומת זאת, וזו מעשה הרכין, אבל יחלקו מחוות כנגד מחוות ומרחשת כנגד מרחשת, מאותו סוג אולי שיוכלו להחליף. תלמוד לומר, וחריבה, ומיד אחר כך כתוב לכל בני אהרון תהיה, שהמילה וחריבה באה למעט גם את האפשרות הזאת לא להחליף בין שתי סוגי מנחות, גם אם הם אותו סוג. אחר כך ההמשך של הפסוקים שם כתוב מיוטים נוספים, ולכן הגמרא מביאה מה לומדים מהם, מהאיתורים האלה. יכול לא יחלקו בקודשי קודשים, לא יהיה אפשרות להחליף בין שתי סוגי קודשי קודשים. מנחות כולם נחשבים במעלה יותר גבוהה של קודשים, הם לא נחשבים קודשים קלים אלא קודשי קודשים. אז מכיוון שכל הלימוד שלא ניתן להחליף שתי כהנים ביניהם, לומדים את זה בעצם ממנחות, אז הם הרי קודשי קודשים. אז בקודשי קודשים, גם בבהמות, גם בעופות, לא יהיה אפשרות להחליף בין שתי כהנים. אבל אולי הדרגה הפחות גבוהה של הקורבנות, שזה קודשים קלים, אולי ביניהם כן יהיה אפשרות להחליף שלמים ותודה וכדומה. תלמוד לומר, מיד אחרי שכתוב איש כאחיו, שזה סוף הפסוק שעליו אנחנו עוסקים, בהמשך שם כתוב פסוק סמוך, ואם על תודה, ששם למעשה קורבן תודה זה קודשים קלים, שמסמיכים אותו למנחות. אז מהסמיכות הזאת אנחנו למדים, כשם שאין חולקים בקודשי קודשים, כך אין חולקים בקודשים קלים, אחד יחליף עם השני. בסוף הפסוק שמה כתוב איש כאחיו, למדים מהמילה איש, איש חולק ואפילו בעל מום. כשהוא גדול, גם אם הוא בעל מום, הוא מקבל חלק בקודשים. אבל ואין קטן חולק ואפילו תם. אחד שהוא לא הגיע לגיל 13, הוא עדיין עכשיו קטן, הוא לא יכול לקבל חלק מהקודשים, גם אם הוא שלם ואין בו מום. אז אם כן, הברייתא הזאת למעשה לומדת מכל הפסוק, של וכל מנחה שותה אפה וכולי, היא לומדת מזה לימודים. אבל מה שלמעשה מתנגש לנו בלימוד שחזקיה לימד אותנו, זה רק הלימוד שמדברים לגבי וכל מנחה בלולה בשמן, שמזה בברייתא אנחנו למדים שלא חולקים עופות כנגד זבחים, שלא חולקים מנחות כנגד מנחות, שלא חולקים מנחות כנגד מנחות, שאי אפשר להחליף בין מנחת מרחשת לדוגמה למנחת מחוות. זה לומדים ממה שכתוב בפסוק, וכל מנחה בלולה בשמן, לכל בני אהרון תהיה. אבל הרי החלק הזה של הפסוק, חזקיה לומד מזה עניין אחר לגמרי. הוא לומד מזה, לפי דעת רבי שמעון, ששיערי מנחות, מנחת העומר ומנחת קנאות, שזה עשוי מסעורים, לפי דעת רבי שמעון, זה הולך לכהנים. ככה הרי למדנו קודם. אז אם כן, לומדים שתי דברים מפסוק אחד, מתרצת הגמרא, כן, ההוא, את אותו לימוד שאנחנו לומדים עכשיו, שלא חולקים מנחות כנגד מנחות, לא לומדים מכל המילים, אלא רק מחלק אחד, המילה כל נפקה. המילה כל מלמדת שלא חולקים מנחות כנגד מנחות. אבל מה שכתוב מנחת, זה בא ללמד לגבי העניין שה... כהנים מקבלים חלק גם במנחת עומר ומנחת קנאות שעשויה מסעורים. שואלת הגמרא, והפקטי לרקדי רבי יוסי ורבי יהודה, הרי את המילה כל אנחנו מוציאים בשביל לדרוש גזירה שווה, מה שדרש רבי יוסי ברבי יהודה, שמנחת מאפה תנור ישנם שתי אפשרויות להביא, יש חלות ויש רקיקין. אז רבי יוסי ברבי יהודה רצה ללמוד שאי אפשר להביא שילוב גם של רקיקים וגם של חלות, כי הוא למעשה חולק על רבי שמעון שסובר שאפשר כן. מאיפה הוא למד את זה? מגזרה שווה שכתוב כל לגבי מנחת מאפה תנור, וכתוב גם כל לגבי מנחה חרבה ובלולה. כמו שלגבי מנחה של אין בה שמן ומנחה שיש בה שמן, אין אפשרות לשלב ביניהם, מכיוון שזה שתי מנחות אחרות קודם כל, וחוץ מזה אי אפשר, מכיוון שיכול להיות שקצת מהשמן של המנחה הבלולה יתערבב במנחה החריבה, אז לומדים מזה שכמו ששם אי אפשר לשלב בין חריבה לבלולה, ככה גם אי אפשר לשלב בין שתי סוגי המנחות של מאפה תנור. אז אם כן המילה כל גם כן לא מיותרת, אז מאיפה נדע את הדין הזה של לא מחלקים מנחות כנגד מנחות? תרץ את הגמרא, אלא ההוא מבקול, מהוו לומדים לא לחלק מנחות כנגד מנחות, מהוו של וכול. אז אם כן, מהוו לומדים שלא מחלקים מנחות כנגד מנחות, מהכל את הגזירה שווה שאי אפשר לשלב בין שתי סוגי המנחות של מאפה תנור, ומהמילה מנחה למדים שהכהנים מקבלים את החלק שלהם, את שערי המנחות, גם של סעורים, דהיינו עומר ומנחת קנאות, שזה למעשה התשובה לשאלה מנהלן, מאיפה יודעים שבאמת השיערי המנחות מקבלים הכהנים, לפי דעת רבי שמעון, שסובר שיש מנחות שקומצים מהם ולא נאכלים לכהנים. בכל אופן, לומדים את זה מהמילה מנחה. זה לימוד אחד, מאיפה יודעים שאת השיערי המנחה נותנים לכהנים לאכול. עכשיו רבינה בא עם לימוד אחר לגמרי. רבינה אמר, עתיה, מנחת העומר וקנאות שהשעריהם נאכלים, שערי מנחת העומר וקנאות, למדים את זה מדתני לוי. לוי, דתני לוי, לוי מביא ברייתא גם כן על פסוק שהוא למעשה פסוק מאוד מרכזי, שעוסק ב-24 מתנות הכהונה. שם הפסוק אומר ככה, אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. ואז הוא מפרט, כל קורבנם לכל מנחתם, כמו שנראה בגמרא, כל קורבנם, ככה הגרסה בפסוק, כל מנחתם לכל מנחתם, ולכל חטותם, ולכל אשמם. מה זה בא ללמד אותנו כל הפירוט הזה? אז אחד אחד, כל קורבנם, זה בא לרבות לוג שמן של מצורע שהוא מביא בשביל להתאר מצרעתו, אז יש הזעות שמזים מהשמן הזה, אבל מה שנשאר זה מתנה לכהנים. סלקה דתך, מן האש כתב רחמנה, הרי התורה אומרת, זה יהיה לך מקודש הקודשים, מן האש. אז אולי רק מה ש... דבר שהוא חלק של קורבן שעולה על האש, רק ממנו מקבלים הכהנים. אבל שמן שאין שום חלק ממנו על האש, אולי הם לא יקבלו את שיעריו, לכן מלמדים אותנו שגם זה ניתן לכהנים, שיערי השמן. הלאה. לכל מנחתם, מה זה בא לרבות? מנחת העומר ומנחת קנאות, למרות שהם לא מחפרים על כלום. מנחת העומר בא להתיר את התבואה החדשה, מנחת קנאות בא בסך הכל לברר שהאישה היא ברוך השם כשרה, זה לא דבר שבא לחפר. סלקדת החמינה, עלה עולה על דתנו לומר שאת המנחות האלה הכהנים לא מקבלים את שיעריהם, מכיוון שהפסוק אומר, ואכלו אותם אשר כופר בהם, את מה שהכהנים כיפרו, שיערי מה שהם כיפרו נאכלים לכהנים. אבל, אמר רחמנה, והי, אותם שתי מנחות, להתיר כהתיה, זה מדובר קודם כל על מנחת עומר, זה בא להתיר את התבואה החדשה. ואידך, נמי, גם המנחת קנאות, לברר כהתיה, זה בא לברר אבון, שהאישה הזאת אין לה אבון בעזרת השם, או להפך. אז אם כן הייתי אומר שזה לא בא אשר כופר בהם, אולי הכהנים לא יקבלו את החלק הזה, כמה שמלן שגם את זה הם מקבלים. לכל חטאותם, מה זה בא לרבות? חטאת העוף. מה צריך ריבוי מיוחד לחטאת העוף, שהכהנים מקבלים את הבשר של החטאת של העוף? סלקת דת החמינה, נבלה היא. אתה יודע איך שוחטים אותו? על ידי הציפורן. זה נבלה, זה לא שחיטה כשרה. כמה שמלן שמכיוון שבתור קורבן ככה שוחטים, אז הכהנים מקבלים את החטאת העוף, הבשר של החטאת העוף. מה מרבה המילים לכל אשמם? לרבות אשם נזיר ואשם מצורה. שואלת הגמרא, אשם מצורה? בעד יכתיב בי כי כחטאת האשם הוא לכהן, שהכהן מקבל את הבשר של החטאת הזאת. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת חטאת אשם לא צריך את היתור הזה, אלא לרבות אשם נזיר, שהוא יהיה כמו אשם מצורה. שגם הבשר של האשם נזיר יהיה נאכל לכהנים. סלקת החמינה, להכשיר כהתי. סך הכל, הנזיר שמביא את האשם, אשם נזיר תמה, זה בא להכשיר אותו כדי שהוא יוכל למנות שוב ימי נזירות טהרה. כי הרי מה קורה? הנזיר קיבל עליו נאמר 30 יום להיות נזיר, שזה כולל שלושה דברים. א', אל תגלח את השערות. ב', אל תאכל כל דבר שמופק מענבים, וגם אל תשתה כמובן. וג', לא להתאמה למתים. אותו נזיר כן יתמה למתים, מכל סיבה שהיא. אז הימים שהוא כבר שמר עד עכשיו, עד שהוא נתמה, נופלים. הוא צריך להביא אשם נזיר תמה, ומאז ועלה הוא מתחיל למנות שוב את ימי הנזירות שלו מתחילה. אז זה בא סך הכל להכשיר אותו. אז הייתי חושב שאולי הכהנים לא מקבלים את החלק הזה, כי זה הרי לא אשר כופר בהם, זה לא עניין כל כך של כפרה, כמה שמלן שהבשר של האשם נזיר גם כן ניתן לכהנים. ההמשך של הפסוק, אשר ישיבו, זה בא ללמד על גזל הגר, זה גזל הגר כשאדם גזל. כל אחד, מישהו שגזל את חברו, אז כמובן צריך להחזיר. עכשיו, מה קורה כשאותו גזלן הוא גם שקרן, וכשבאים תובעים אותו לבית הדין, למה גזלת? הוא מיד טוען, לא גזלתי. אז אתה מוכן להישבע? כן. והוא נשבע לשקר. עובר עליו חודש אלול, וקצת משהו בשכל מתחיל להתרענן. ואז הוא אומר, בנו של עולם, מה עשיתי? מה נשבעתי לשקר? כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא? הוא לא יכול לחיות עם זה. אז הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא הולך ומודה. מה התקנה שלו, מה התשובה? הוא צריך להחזיר בחזרה את מה שהוא גזל, ולהוסיף עוד חומש. עוד חומש. 1/5. עכשיו, למי הוא נותן את זה? למי שהוא גזל את זה ממנו. ואם הוא נפטר, הביא את זה ליורשים. איפה יש בעיה לתת ליורשים? גר. אם יש אדם שהתגייר, אז הוא נחשב כמו תינוק שנולד. אם הוא התגייר בגיל 70, והוא לא הביא אחר כך ילדים נוספים לעולם, אז אין לו למעשה יורשים עכשיו. כי הוא כמו תינוק שנולד, אבל אין מישהו שהוליד אותו, אין לו אחים שנולדו איתו, ואין לו בנים, כי הוא כבר בן 70 עכשיו. אז כשהוא נפטר, אין לו יורשים בכלל. אז מי מקבל את אותו גזל ואת אותו חומש? הכהנים. זה נקרא גזל הגר. זו מתנה שהכהנים קיבלו על ידי הקדוש ברוך הוא. והתורה אומרת, לך היא ולבניך, זה בא לרבות שלך היא ולבניך, ואפילו לקדש בו את האישה. יש פירוש שמסביר שזה מדבר על גזל הגר. גזל הגר, הכהן יכול להשתמש בו אפילו בשביל לקדש בו אישה. שאר מתנות הכהונה, ייתכן שזה לא נחשב ממש ממש ממון של הכהן. אבל יש מפרשים אחרים שמסבירים שזה מדבר ממש על כל 24 מתנות הכהונה, שהמתנות האלה הם נחשבים ממון כהן, והוא יכול לקדש עם זה אישה. אם הוא נותן, הכהן נותן לאישה, נאמר, בשר של קורבן השם, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בבשר השם זה, היא תהיה מקודשת, כי זה נחשב ממון של הכהן. גזל הגר, שמת ואין לו יורשים, למעשה המקור שזה ניתן, הגזל הזה ניתן לכהנים, זה לא מהפסוק הזה בכלל, יש מקור נוסף. למה זה נכתב כאן? יש מדרש מופלא ביותר בספרי, בפרשת קורח, אות ב' ואות ד'. הוא מביא דבר פלא, הוא אומר, הפסוק הזה נאמר, זה יהיה לך מקודש הקודשים וכו', זה נאמר בפרשת קורח, מיד אחרי המחלוקת שקורח הלך להילחם נגד זה שאהרון הכהן קיבל את הכהונה ואת המתנות הכהונה, והוא בא להרער נגד המינויים של משה רבנו. ואז המדרש מספר, משל לאדם שהלך עם שור בדרך, באמצע הדרך, עם פרה, ליתר דיוק, עם פרה בדרך, באמצע הדרך הפרה נפלה ונשבר לה הרגל, וכמה בעל הפרה מנסה להרים אותה, הוא לא מצליח, ואז הוא מנסה פה, מנסה שם, ותוך כדי שהוא מתעסק עם הרגל של הפרה, פתאום הוא שם לב שהקרקע מתחת לרגל של הפרה היא קצת חלולה. ואז מה הוא עושה? הוא דוחף את הפרה הצידה וחופר, וכשהוא מסיים לחפור, הוא מגלה חפץ קשיח, והוא מחפר מסביב, ואז הוא מגלה שפה בפנים יש אוצר. הוא מוציא את הארגז של האוצר, פותח אותו, ואור הוא עיניו. כמעט כמו שהקדוש ברוך הוא מאיר את עינינו בתורתו. אור בעיניים, מרגליות, יהלומים, אבני חן. ואז הוא אומר, נהייתי מיליארדר. ואז הוא אומר לעצמו, אני הייתי בטוח שזה שהרגל של הפרה נשברה, זה היה לרעתי, אבל בעצם טעיתי. לטובתי נשברה רגלה של פרתי. שעכשיו אני אמצא פה את האוצר, הייתי ממשיך ללכת, לא הייתי מוצא בחיים את האוצר הזה. אומר המדרש, כשקורח בא להרער על הכהונה של אהרון, הכהן, זה היה סוג של משבר מסוים. מערערים על הכהונה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא מסובב כל הסיבות, בשביל אהרון הכהן נתן את המתנה הגדולה הזאת, הוא אמר, מה אתה חושב? בוא אני אתן לך עכשיו את הפסוק של 24 מתנות כהונה, קיבלת פה עוצר את 24 מתנות הכהונה, לכן התורה חוזרת שוב על כל 24 מתנות הכהונה, כדי להראות לנו, הנה קורח ערער על הכהונה של אהרון הכהן, הנה אהרון הכהן זכה למצוא בגלל השבר הזה, את האוצר הגדול של 24 מתנות הכהונה, לכן הם נכתבו שוב, למרות שכבר הם כתובים, חלקם בפסוקים אחרים. ובכן אנחנו נלך לאוצר שאנחנו קיבלנו ונמשיך את הגמרא. אמר אבונה, שלמי העובדי כוכבים. פה אנחנו נכנסים לסוגיה, סוגיה כל כך מרתקת. הנושא הזה, האם עובדי כוכבים יכולים להביא קורבנות לבית המקדש ואיזה קורבנות הם יכולים להביא? אז קודם כל התשובה היא כן, עובדי כוכבים יכולים להביא קורבנות לבית המקדש. עכשיו, אם העובד כוכבים הקדיש קורבן שלמים, מלמד אותנו רב הונה ששלמי עובדי הכוכבים, הדין שלהם שהם כמו עולות, שאת כולם כליל מקטירים על גבי המזבח. מה הסיבה? שתי סיבות. אי בית אימה קרא ואי בית אימה סברה. אם תרצה זה פסוק ואם תרצה זה סברה. מה הסברה? אי בית אימה סברה, כי הרי עובד כוכבים ליבו לשמיים, רש"י כותב בכתבי יד, דיינו יודע בטיב קורבן. עובד כוכבים לא מבין כל כך את כל המשמעויות של קורבן. גם אנחנו שלומדים כל כך הרבה בענייני קודשים, עדיין ישנם פרטים שאנחנו זקוקים יותר ללטש אותם, ללבן אותם. כל שכן העובד כוכבים, הוא לא יודע בטיב הקורבנות, וכשהוא נודר, וכי נדר בליבו, לשמיים נדר. ולכן, ילקח כלילן לגבוה על דעת הנדר שהוא נודר. זה לפי הסברה. ובית אימה קרא. הפסוק אומר אשר יקריבו להשם לעולה, זה מדבר על הקורבנות של העובדי כוכבים. והפסוק אומר, אשר יקריבו להשם לעולה, זה בא ללמד אותנו, שכל דמקרבי הולה להווי, כל קורבן שמקריבים זה נחשב עולה. מקשה הגמרא, מה אתה אומר? שכל קורבן שעובד כוכבים מקדיש, זה כולו כליל? יש לי קושייה. מטיב רב חמה בר גוריה. עובד כוכבים שהתנדב להביא שלמים, אם נתכוון, אם נתנן לישראל, שהישראל יאכל אותם, לתת לעובד כוכבים שיאכל מהבשר זה לא אפשרי. אבל הוא יכול, אם הוא נתן שישראל יאכל את הבשר של הקודשים, של השלמים, ישראל אוכלן. אם נתנן לכהן, הכהן אוכלן. אבל מה אנחנו רואים על כל פנים פה? שקודשים של עובד כוכבים כן נאכלים. מתרצת הגמרא, אמר רבא החיקה אמר, על מנת שיתכפר בהן ישראל, מסביר רש"י בכתבי יד, שאמר העובד כוכבים, הרי זו שלמים להקריבה בשביל פלוני שנדר להביא שלמים ואני דואג לו. אני רוצה להביא בשבילו את הקורבן שלמים, אותו יהודי, בשביל אותו יהודי. דהנך ודאי נאכלים. אותו קורבן כשמביאים את זה לבית המקדש לשם אותו יהודי, ודאי שהבשר שלו נאכל. למה? דה בשביל ישראל כעתו, זה בא בשביל ישראל. ואם כן, ומתנה הוא דייב לעובד כוכבים. זה שהעובד כוכבים מביא את השלמים הזה, זה מתנה לישראל, אבל מכיוון שזה קורבן של ישראל, ודאי שהבשר שלו נאכל. זה ההסבר למה באמת זה יכול להאכל. אם על מנת שיתכפר בהם ישראל, ישראל אוכלן, אבל אם זה על מנת שיתכפר בהם כהן, אז הכהן הוא זה שאוכלן את הבשר של השלמים. קושייה נוספת על היסוד שאמרנו שכשעובד כוכבים מקדיש קורבן, אפילו אם זה שלמים, הוא לא נאכל. מייטיבי, רב שיזבי, אלו מנחות נקמצות ושיעריהן לכהנים, אחד מהמנחות זה מנחת עובדי כוכבים, ואת שיעריהם הכהנים אוכלים, סימן שהכהנים כן אוכלים לאכול גם קודשים של עובדי כוכבים. מתרצת הגמרא, אמר רבי יוחנן לא קשיא. מה שכתוב כאן שהקודשים נאכלים, זה לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי. מה שהמשנה אומרת שקודשים לא נאכלים, זה לפי דעתו של רבי עקיבא. דתניא, איש. מה תלמוד לומר איש איש? זה בעצם הפסוק שהוא המקור שעובדי כוכבים מתנדבים להביא קורבנות. למה כתוב פעמיים את המילה איש? לרבות את העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. הפסוק ממשיך ואומר, אשר יקריבו להשם לעולה. אין לי אלא עולה שהם יכולים להקריב. שלמים, מניין שגם את זה הם יכולים להקריב. תלמוד לומר את המילה נדריהם. תודה מניין שהם יכולים להקריב. תלמוד לומר נדבותיו. מניין לרבות עם העובד כוכבים מקדיש עופות לעולה. ויש גרסה והמנחות. והיין, כשהוא מקדיש יין לבד בשביל לנסח על גבי המזבח, והלבונה, כשהוא מקדיש לבונה, והעצים למזבח, שהוא מקדיש. מאיפה לומדים שגם זה מוקדש? תלמוד לומר, נדריהם, כתוב לכל נדריהם. במקום נדבותם, כתוב לכל נדבותם. אז המילים לכל, באים לרבות גם את הרשימה שהבאנו בסוף. אם כן, מה תלמוד לומר? עולה, אם אפשר להביא את שאר הקודשים גם. עולה, פרט לנזירות, שהעובד כוכבים לא יכול להביא קורבן נזירות, כי הוא לא יכול לקבל על עצמו לנדור להיות נזיר. דברי רבי יוסי הגלילי, שהוא סובר שבאמת עובד כוכבים יכול להביא את שאר הקורבנות גם, קורבנות נוספים גם. רבי עקיבא אומר, אשר הקריבו להשם לעולה, אין לי אלא עולה בלבד. אבל קורבנות אחרים, עובד כוכבים לא יכול להביא. טוב, אז אם כן, אבל אנחנו למדנו פה בברייתא, שנזירות, כולם מודים שהעובד כוכבים לא יכול להביא קורבן נזירות. מאיפה לומדים את זה? פה ראינו שזה כתוב מזה שהפסוק אומר, עולה, פרט לנזירות. שואלת הגמרא, והי, מהכה הוא דעתה? וכשאנחנו לומדים את הדין הזה מהפסוק כאן, את העניין של נזירות, והי פרט לנזירות, מהכה נפקה? מהתם נפקה? לומדים את זה מפסוק אחר. הפסוק אומר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי אפלי, לנדור נדר נזיר להזיר. זה הפסוק. לומדים מזה, בני ישראל נודרין, כי כתוב דבר על בני ישראל, ואין עובדי כוכבים נודרים. נו, אז מפה לומדים שעובדי כוכבים לא יכולים לנדור להיות נזירים. מתרצת הגמרא צריכים את שתי הפסוקים. כי אם מהתם, מהפסוק שכתוב עולה, שזה בא למעט נזיר, אבא אמינה, קורבנו דלולייטה, שבאמת העובד כוכבים לא יכול להביא קורבן נזירות. אבל נזירות חלה עליו, הוא יכול כן לקבל על עצמו להיות נזיר, בלי להביא אחר כך קורבן כמה שמלן, שהנזירות מכתחילה לא חלה עליו, כי דבר על בני ישראל, ורק הם יכולים להיות נזירים. זהו, זה העניין של שתי הפסוקים. עכשיו שואלת הגמרא, כמן אז לעד אתנן, כמו מי מבין הדעות הולכת המשנה שאנחנו נראה עכשיו. אמר רבי שמעון, שבעה דברים התקינו בית דין. שבעה תקנות שהתקינו בית הדין. וזה אחד מהן, שם מביאים איזושהי תקנה מסוימת שהיא אחת מהתקנות. והתקנה הנוספת היא שעובד כוכבים ששלח עולתו ממדינת הים. עובד כוכבים שלח קורבן עולה מחוץ לארץ, והוא הביא ביחד עם הקורבן עולה גם נסחים, ושילח עם 100 נסחיה. אז קרבים משלו מביאים את העולה ביחד עם הנסחים, עם מה שהוא הביא. אם הוא לא הביא נסחים, אבל אם הוא לא הביא נסחים, ואם לאו קרבים משל ציבור, זאת תקנה של בית דין שיביאו את הנסחים משל ציבור. לפי מי הולך את המשנה הזאת? למה רבי יוסי הגלילי ולא רבי עקיבא? כי הרי לכאורה רבי עקיבא אומר שעולה אפשר להביא, אבל נסחים לא. פה אנחנו רואים שאפשר גם להביא נסחים. אפילו תימא רבי עקיבא מתרץ את הגמרא, כי כשכתוב עולה, הכוונה וכל חברתה, הכוונה גם לנסחים של העולה, שגם את זה אפשר לעובד כוכבים להביא. מן תנא לד תנו רבנן, מי מבין התנאים שהזכרנו לגבי קורבנות של עובדי כוכבים, שונה את הברייתא שאנחנו עכשיו מביאים. הפסוק אומר את המילה אזרח. זה מדבר לגבי כאלה שרוצים להתנדב להביא יין בלבד לנסחים. ממעטים מזה, אזרח מביא נסחים ואין העובד כוכבים מביא נסחים. יכול, לא תהיה עולתו תאונה נסחים, כי הרי לא מביא נסחים בנפרד, אז אולי הוא גם לא יביא ביחד עם הקורבן עולה נסחים. תלמוד לומר ככה, שזה בא לומר שהוא כן צריך להביא ביחד עם העולה שלו נסחים. מני, לפי מי הברייתא הזאת הולכת? לא רבי יוסי הגלילי ולא רבי עקיבא, למה לא? אי רבי יוסי הגלילי, אמר אפילו יין, נמי. הוא סובר שאפשר גם להביא יין בנפרד, לאו דווקא יין עם העולה. ופה כתוב שהוא יכול להביא רק יין ביחד עם הקורבן עולה. ואי רבי עקיבא, האמר עולה אין מידה אחרינה לא, שאפילו כשהוא מביא את הנסחים בשביל העולה, גם כן אולי יכול להביא נסחים לפי דעתו של רבי עקיבא. אז לפי מי הולך את הברייתא הזאת? מתרץ את הגמרא. אי בא איתי עם הרבי יוסי הגלילי ואי בא איתי עם הרבי עקיבא. איך שאתה רוצה, אפשר להסביר את הברייתא גם לפי רבי יוסי הגלילי וגם לפי רבי עקיבא. אי בא איתי עם הרבי יוסי הגלילי, שם מיהי יין, תמחוק מדברי רבי יוסי הגלילי את המילה יין, שיין באמת אי אפשר להביא בפני עצמו על ידי עובד כוכבים. ואי בא איתי עם הרבי עקיבא, באמת הברייתא הולכת לפי דעת רבי עקיבא, ומה שכתוב כאן, ומה שרבי עקיבא אומר, שאפשר להביא עובד כוכבים רק עולה, הכוונה עולה וכל חברתה, אפשר גם להביא את הנסחים של העולה. אבל הכוונה עולה זה לא שלמים, לא שאר הקורבנות, אבל כשמביאים כבר עולה על ידי עובדי כוכבים, הם יכולים גם כן להביא נסחים. עד כאן השיעור על דף עין ג'.